ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף יוד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נשים ליבנו למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא. מאימתי מונים השלושה חודשים של אישה שנתגרשה לפני שתתחתן עם בעל שני? אם זה לא מוכר למישהו, אז נסביר. אישה שהתגרשה, יכול להיות ש היא בשעת הגירושין כבר הייתה בהיריון. אם היא תתחתן עם גבר אחר בתוך זמן קצר ותיוולד ולד כעבור תשעה חודשים, אנשים לא ידעו מי האבא שלו. לכן ההלכה מחייבת שיהיה תקופה של המתנה של שלושה חודשים כדי הכרת העובר, הכרת ההיריון. זאת אומרת, באופן כללי ההיריון ניכרת על גוף האישה כעבור שלושה חודשים. איך זה בא לידי ביטוי, זה לא כאן הקטע שלנו, זה מופיע בגמרות אחרות, אבל מה שחשוב לנו שיש חיוב להמתנה הזאת של שלושה חודשים כדי הבחנת הריון. עכשיו השאלה, אישה שמתגרשת, ממתי מתחילים את המניין של שלושה חודשים? אז אנחנו כתבנו בשוליים, א', רב, לפי רב, משעת נתינה, ב', שמואל, משעת כתיבה. הגמרא, איתמר, מאימתי מונים לגט? אותם שלושה חודשים שאישה צריכה להמתין בין גבר לגבר. רב אמר משעת נתינה, ושמואל אמר משעת כתיבה. מתקיף לרב נתן בר הושעיה לשמואל שאמר שלושה חודשים משעת כתיבה, יאמרו שתי נשים בחצר אחת, זו אסורה וזו מותרת, וזה תמוה. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. שתי נשים בחצר אחת, של אדם אחד שפירש לים ומסר שני גיטין לשתי נשיו בו ביום. אלא שזה קדם לזה כתיבתו חודש. ולשמואל, זו תנסה לסוף שני חודשים, וזו לסוף שלושה. כלומר, זאת שהגט שלה נכתבה לפני חודש, חודש לפני יציאתו, היא צריכה להמתין רק עוד חודשיים, והשנייה שביום יציאתו הוא כתב את הגט, היא צריכה להמתין עוד שלושה חודשים. יתמהו, לשון תמוע, יתמהו בני אדם שראו שנתגרשו ביום אחד. אז מה נעשה לקראת או לקבל התמיעה הזאת? אמר לאביי, אביי אמר, זו זמן גיטה מוכיח עליה, וזו זמן גיטה מוכיח עליה. אנחנו נסתכל בפירוש תוספות הריד. אנחנו הוספנו כוכבית, אנחנו מתכוונים במה שהוא כותב בשורות הקצורות, בערך באמצע, קצת יותר מאמצע שורות הקצורות. ושמואל אמר משעת כתיבה, פירוש שמשעת כתיבתו זה, ודיברנו על כך שהיה הגט שנכתב חודש לפני יציאתו, אז אומרים שמשעת כתיבתו אין לו להתייחד אימה, וזהו גט ישן, כל שנתייחד אימה מאחר שכתבו לה, ואנחנו לא רוצים להיכנס לבעיה הזאת של גט ישן. אז שמואל אומר לנו שנכון מונים משעת הכתיבה, אבל מאותה שעה הוא הבעל לא מתייחד עם אשתו, ואמרו חכמים, אין אדם פותר את אשתו בגט ישן גזיר, השם יאמרו, גיטה קודם לבנה, שמה תתבר בין כתיבתו לנתינתו. ולאחר זמן, כאילו כעבור תשעה חודשים, יאמרו הגט קודם ובזנות נתעברה. וכיוון שאין מתגרשת בגט ישן, מאחר שאנחנו אומרים שלא נגרש עם גט כזאת, לא חיישים על שם הבעליה, ואם כך מונים משעת כתיבה. אנחנו חוזרים לגמרא. תניא קבתי דרב, תניא קבתי דשמואל. יש ברייתות שמבססות את שני העמדות שראינו מקודם, רב ושמואל. תניא קבתי דרב, מה רב אמר? רק נזכיר שמונים את השלושה חודשים משעת נתינה. השולח גט לשתו, ונשתה שליח בדרך שלושה חודשים. כשהגיע הגט לידה, צריכה אותה אישה שכעת מגיע לה הגט להמתין שלושה חודשים. זה שלושה חודשים משעת נתינה. ולגט ישן אין חוששים, שהרי לא נתייחד עמה. שוב פעם נזכיר, הגט ישן הוא מצב שאחרי כתיבת הגט אותו בעל מתייחד עם אשתו, ואז היא נכנסת להיריון, וכבור תשעה חודשים מונים אחורה ורואים שהגט שהיא כבר הייתה כאילו, אני אומר, כי לפי התאריך שבגט היא הייתה גרושה, אז איך היא נכנסה להיריון? אז זה זנות. אז כאן אנחנו אומרים היא תמתין שלושה חודשים משעה שהיא קיבלה את הגט, ורק אז היא תתחתן עם גבר שני. זה שהתאריך של הגט כבר היה לפני שלושה חודשים, כלומר שלושה חודשים לפני שהגט בכלל הגיע לידה, אנחנו לא חוששים מהמצב הזה, המצב הזה שהיא תיכנס להיריון, כי לא חוששים שהיא התייחדה בכלל עם בעלה. תניא קבתי דשמואל. שמואל דיבר על המתנה שלושה חודשים משעת הכתיבה. המשליש גט לאשתו, הבעל שעומד לגרש את אשתו, הוא הפקיד את הגט בידי שליש, ואמר לו, הבעל אמר לשליש, אותו נקרא לזה שליח, ואמר לו, אל תתנאו לה אלא לאחר שלושה חודשים. מי שנתנו לה אחרי, אז עברו שלושה חודשים, והוא נתן את הגט, אותו שליש נתן את הגט לאישה, מותרת להינשא מיד. כלומר, מה אנחנו רואים? שמשעת כתיבה מנינו, ולגט ישן אין חוששים, שהרי לא נתייחד עמה. אז עכשיו אנחנו נראה קבוצות של רבנים, רב כהנא ורב פאפי ורב אשי, עבדי, הם פסקו משעת כתיבה, שלושה חודשים משעת הכתיבה, כתיבת הגט, רב פאפי ורב רב יהושע, עבדי משעת נתינה, בלחתה משעת כתיבה. אז יש מצב שאישה מקבלת גט ביום מסוים, ובאותו יום היא מתחתנת עם גבר שני. ומה מאפשר הדבר הזה? כי התאריך שכתוב בגט היה לפני שלושה חודשים, ורק נזכיר וגם נוסיף שהיא לא התייחדה עם בעלה הראשון. הנושא שכתבנו בשוליים זה כך: מאימתי כתובה משמטת? שנת השמיטה כשאר שטר חוב. כולכם בטח יודעים שכתובה זה מין חוב, סוג של חוב של בעל כלפי אשתו, אבל לא היה שום הלוואה, רק בשעת הנישואין הוא הבעל מתחייב לשלם במקרה של גירושין או מוות, לשלם לה כתובה. וגם ידוע לכולכם שמלווה שיובה לכסף ללווה, וקיבל שטר חוב, מידו הייתה, המלווה, אם עבר שנת השמיטה, כבר לא יכול לגבות את חובו. השמיטה משמטת. עכשיו, לגבי כתובה, אדם, נגיד, גירש את אשתו. זה מחייב אותו לשלם את הכתובה. והוא לא שילם, ועבר שנת השמיטה. מה הדין? האם בזה שעבר שנת השמיטה זה פותר אותו מלשלם הכתובה? אז נגיד, כבר על ההתחלה, מה שתיארתי עכשיו, התשובה היא לא. יש חוב של בעל לשלם כתובה לאשתו, וגם אם עבר שנת השמיטה, זה עדיין חל עליו לשלם לאשתו. אבל יש מצב שהשמיטה תשמט, וזה מה שמעסיק את הגמרא כעת. איתמר, מאימתי כתובה משמטת? רב אמר, מי שתפגום ותזקוף. ושמואל אמר, פגמה אף על פי שלא זקפה, זקפה אף על פי שלא פגמה. ואז מביא הגמרא, תניא כבדי דרב, תניא תכבדי לשמואל. עכשיו, לא הסברנו מילה. רב אמר, מתי הכתובה תשמט על ידי השמיטה? מי שתפגום. הכוונה, האישה קיבלה קצת, תשלום חלקי, ותזקוף. עכשיו נסתכל ברשי. מי שתפגום שתפרע קצת, תגלי דעתה, היא מגלה דעתה דעומדת לגוס ולהיפרע. לגוז כמו לתבוע את היתרה ולקבל פירעון, ותזקוף עליו המותר במלווה. אותו יתרה יהפוך להיות הלוואה, מין הלוואה, חוב לשלם כהלוואה. דנפקא לה משום כתובה ומעשה בדין שאינו משמט, בנסיבות האלו הכתובה יוצא עוזב, יוצא מהגדר של מעשה בית דין שלא משתמת על ידי השמיטה, וחל עליה שם שטר חוב. אנחנו חוזרים לגמרא, להסבר הגמרא. שמואל אמר, צריך רק אחד מהדברים האלו, פגמה, זאת אומרת שהיא קיבלה תשלום חלקי, גם אם אף על פי שלא זקפה, גם אם היתרה לא הוצג כחוב שיש לשלם אותו לפורעו, וגם ההפך, אם זקפה, זה הפכה את הכתובה לחוב, היא תובעת את התשלום, למרות שהיא לא קיבלה אפילו תשלום חלקי, זקפה אף פי שלא פגמה, אז השמיטה יכולה להשמיט, לבטל את החיוב של הבעל לשלם. כדי לחדד את המושגים שלמדנו כרגע, נלמד ביחד דברי תוספות הריד. אני מתכוון למה שנמצא בשורה חמישית, בשורות הרחבות, מתחת לגמרא. נלמד ביחד. ורב סבר מי שתפגום, תפרע מקצתה, והשאר תתבעים בדין, אז קרינן בא לא יגוס ומשמטת. המושג שלא יגוס נלקח מהמקרא שבסיום שנת השמיטה אסור למלווה לגוס, לתבוע מהלווה את החוף. אבל בפגימה לחוד לא, כלומר בתשלום חלקי של הכתובה לפי רב, לא אומרים שהכתובה הפכה להיות חוב מן השואה והשמיטה תשמיט אותו. שיש לומר לא בעיה, יש צד לומר לגבי האישה במצב כזה שהיא קיבלה תשלום חלקי, שהיא לא באה למקווה שערה, שאין לה, יכול להיות שאין לה כוונה לגבות את השער השתה, אלא מזונות היא רוצה כרבנן. יש כאן מחלוקת תנאים דאמרי בפרק אמנה ניזונת, שם השיטת הרבנן היא שאף פי שנפרעה קצת מכתובתה עדיין יש לה מזונות. הלכך, אם לא תתבעם בדין על השער, אם היא לא תובעת תשלום הכתובה שנשאר היתרה, לא קרינן בי לא ייגוס. זה לא נכנס לקטגוריה של חוב רגיל. ואם לא פגמה, אף פי שתבעתם שתבעתם בדין, אינה משמת עדיין, וגם לפי רב, אם היא לא קיבלה שום תשלום עדיין, למרות שהיא תבעה בדין את זה, מה שנקרא לזקוף במלווה, שאף פי שתבעתם בדין אינה משמתת עדיין, דשמה נתפשרו ולא תגדה עכשיו תובתה ותהיה ניזונת מהן, יכול להיות שהיא תתפשר עם המשפחה של בעלה והיא תקבל מזונות, משום הכי באי תרוויו, פגימה וזקיפה, תשלום חלקי פלוס התביעה בדין על השאר. ושמיר סבר בין פגימה בלחוד, בין בזקיפה בלחוד, דל ידעתה דבעיה לגבות כתובתה וקרינה בי, ואז היא הופכת להיות דין חוב רגיל, ואז שייך לא ייגוס, ומשמתת שהאיסור לטבוע מהלווה, וכאן מהבעל, מהיורשים שלו, התיאור הזה, ההגדרה הזאת חלה ומשמתת. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו שיש שתי ברייתות, תניא קבעתי דרב, תניא קבעתי דשמואל, תניא קבעתי דרב. מתי כתובה משמתת, מתי כתובה הופכת להיות בשליטת דיני שמיטה שמשמיטה, שמשביטה חובות, מי שתפגום ותזקוף. פגמה ולא זקפה, זקפה ולא פגמה אינה משמתת עד שתפגום, שתקבל תשלום חלקי ותזקוף ותתבע את היתרה. תניא קבעתי דשמואל. ואגב, מה שאמרנו עכשיו בברית הזה כמו דין של רב שאמר מקודם, שרק אם יש שניהם, מי שתפגום ושתזקוף, אז השמיטה משמתת. תניא קבעתי דשמואל, אונס וכנס ופיתוי. אונס, התורה מחייבת תשלום של 50 כסף, כנס זה התשלום של 100 כסף במי שמוציא שם רע על אשתו, ופיתוי גם זה 50 כסף, מי שמפתה מחייב לשלם, וכתובת אישה, זה מה שאנחנו כבכבנו, כי זה מה שחשוב לנו בסוגיה הנידון הנוכחי, שהדברים האלו, התשלומים האלו, שזקפן במלווה, שהתובע אותם, תבע תשלומם, משמתים, ואם לאו אין משמתים, ממתי נזקפים במלווה? משעת המדע בדין. רש"י כותב, המדע הרי היא כזקיפה, כמו תביעה על התשלום. הנושא שמופיע כעת בשוליים, מחלוקת רב ושמואל, כתובה שנכתבה ביום ונחתמה בלילה. אנחנו נתייחס לעניין תיארוך, כתיבת התאריך בכתובה. בדוגמה הזאת שנכתבה ביום וחתימה בלילה, מדובר פה על שני תאריכים שונים. הלילה היא כבר תחילת יום המחרת מבחינת תאריך. אמר שמואל, כתובה כמעשה בית דין. דמיה, מה מעשה בית דין? נכתבים ביום ונכתבים בלילה. רש"י כותב, כמעשה בית דין דמיה, דתנאי בית דין, תשלום הכתובה היא במסגרת תנאי בית דין. מה מעשה בית דין? חיובי משום פסק דין הוא. כשבית דין פוסקים תשלום, חיוב תשלום על מישהו, זה נקרא מעשה בית דין. ואף אגב דלא יכתם, גם אם אין חתימות, הלכך אין שם הקדמה, ונכתבים ביום ונחתמים בלילה. המושג של שטר מוקדם לא קיים בעניין מעשה בית דין. לכן יש אפשרות שהכתיבה, החוב, התשלום יחול, כותבים כך, והכתיבה הזאת היא ביום, וחותמים על כך בלילה. זה לגבי הכתובה. אנחנו חוזרים לגמרא. כתובתי דרבי חייא בר רב, יכתוב ביום ויכתום בלילה. ורב התם, רב היה שם ולא אמר לו ולא מידי. למה כשמו סביר עלי? אולי זה שרב היה שם ושתק אומר שרב סובר כשמואל, שכתובה כמו מעשה בית דין. כמו שמעשה בית דין נכתבים ביום ונחתם בלילה, גם כתובה נכתבת ביום ונחתמת בלילה. הגמרא עונה לו, אי אפשר להסיק מכאן שרב סובר כשמואל, אלא אז איך הוא ראה את זה ושתק? עסוקים באותו עניין הוו, משעת הכתיבה עד החתימה לא היה הפסק. דתניא, אמר רב אלעזר ברבי צדוק, לא שנו שנכתב ביום ונחתם בלילה הוא פסול, אלא כשאין עסוקים באותו עניין. אבל עסוקים באותו עניין כשר. אנחנו נסתכל ברש"י, עסוקים באותו עניין אבו, מכתיבה עד חתימה, ואפילו בשאר שטרות כשר, לא רק מעשה בית דין. לא שנו, אומר רש"י, בשטרות הנכתבים ביום ונחתמים בלילה פסולים. מתי זה? רק אם אינם עסוקים באותו עניין. אבל עסוק באותו עניין, כיוון שהעידים מזומנים לחתום, אלא שבעל כוחם צריכים להמתין עד שיסיים הסופר את השטר, זה הכתיבה. אף אגב דאיתרא מילי חתימה עלות הכשר, שרי משעת כתיבה נמי אית לי קלה. ומאחר שיש קול לדבר, כולם יודעים שפלוני מתחייב לשלם כבר לפני החתימה. אנחנו רגילים לחשוב, ובצדק, שמה שמוציא קול לציבור על חוב שיש לפלוני כלפי אלמוני זה חתימת העדים. ומה זה חשוב לנו? חשוב מכאן להתריע, להכריז בפני הציבור כולו שנוצר כאן חוב, וזה מזהיר לקוחות עתידיות, מי שיבוא לקנות קרקעות מאותו בעל חוב, מאותו שחייב כסף, להיזהר שאם הם קונים אחר כך, אחרי שהוא כבר נכנס לחוב תשלום לפלוני, הם מסכנים את עצמם, במובן הזה שאם לאותו לווה, אותו בעל חוב, חסר תשלום, חסר אמצעי תשלום, המלווה, זה שמגיע לו התשלום, יפנה עליהם. זה החשיבות של הוצאת קול. ובמקרה כזה שנכתב ביום ונחתם בלילה, אין כאן בעיה של מה שנקרא שטר מוקדם, שאז אי אפשר לגבות מהלקוחות, כי הכל כבר יצא משעת הכתיבה, כי העדים שאמורים לחתום כבר היו שם, וזה מספיק כדי להוציא אותו קול לציבור. ולכן אנחנו רואים במקרה כזה של נכתב ביום ונחתם בלילה והיו עסוקים באותו עניין, זה אומר לנו שהעדים היו שם כל הזמן, וזה יצר את החוב, ואין כאן בעיה של שטר מוקדם. שטר מוקדם, אולי לא הסברתי את זה מקודם, זה מצב שכתוב בשטר מסוים ששמעון לקח הלוואה מאובן, כתבו תאריך בשטר, אבל בפועל שמעון לא לקח את הלוואה, אלא כעבור זמן מה. אז רק בשעה שהוא התחייב לשלם את החוב, רק אז מי שיקח ממנו, משמעון, קרקעות, רק מאז הם משועבדים לחוב. אבל התאריך מראה שהוא התחייב כבר לפני שהוא לקח את ההלוואה, וזה ממש לא בסדר לסכן להעמיד את אלו שקנו מהלווה לפני שהלווה באמת לקח את ההלוואה מהמלווה. זה הבעיה של שטר מוקדם. אנחנו חוזרים לגמרא, רבי שמעון מכשיר במקרה של גט שנכתב ביום ונחתם בלילה. אמר רבא, מה הייתה מדה רבי שמעון? כסבר, כיוון שנתן עיניו לגרשה, וזה על ידי כך שהוא כותב את הגט, שוב אין לו פירות. ואנחנו דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, בדיון למה בכלל יש תאריך בגט. ואנחנו לא נחזור על כל הפרטים, רק נציין שמאחר שהוא כתב גט, כבר מאז אין לבעל למכור בפירות נכסי מלוק של אשתו. ואם האישה תורפת, היא גובה מלקוחות הפירות בזמן הכתיבה, כדין היא תורפת מהם, ולכן אין כאן איזשהו עיוות בזה שהתאריך בגט הוא קודם לחתימת הגט. אמר ריש לקיש, ואנחנו נתייחס למה שכתבנו בשוליים, הנושא, למה רבי שמעון מכשיר גט שנכתב ביום ונחתם בלילה, כבר עסקנו בזה. והפסק הפוס שאתם רואים מביא את השמות ריש לקיש ורבי יוחנן כעת. אמר ריש לקיש, לא הכשיר רבי שמעון אלא לאלתר, שהחתימה היה מיד אחרי, החתימה בלילה היה מיד אחרי אותו יום שנכתב הגט, אבל מכאן ועד 10 ימים, לא. אם כתבו את הגט ולא חתמו אלא כעבור 10 ימים, רבי שמעון לא יכשיר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', חיישינן שמה פייס. רשי כותב שמה פייס את אשתו בתוך כך, עבור 10 ימים, נכון? אז כתבו את הגט, וכעבור 5 ימים נגיד, האישה והבעל התפייסו, הוא בא עליה, וזה מכניס אותה להיריון. ואז התגלה עוד פעם הקצר ביניהם, והוא גירש אותה בסוף, והעדים הם חתמו אחר כך, כעבור 10 ימים, והווה גט ישן. והסברנו את זה מוקדם יותר היום בשיעור שלנו, הגט הישן הוא מצב של תאריך מסוים בגט, ואחר כך הבעל מתייחד עם האישה, וכעבור 9 חודשים היא מולידה ולד. סופרים אחורה 9 חודשים, ורואים שהגט שהיא קיבלה קדם לכניסה להיריון, אז מתי היא נכנסה להיריון? אחרי שהיא כבר גרושה, זה הזנות, ואנחנו לא רוצים מצב כזה. זה הבעיה של גט ישן. אז אם היה כתיבת גט עם תאריך מסוים וחתימה 10 ימים אחר כך, אומר ריש לקיש, לא נכשיר מצב כזה. אפילו רבי שמעון לא יכשיר מצב כזה, כי זה מעורר את הבעיה שתיארנו עכשיו של גט ישן. רבי יוחנן אמר אפילו מכאן ועל 10 ימים, גם זה קשר לפי רבי שמעון. אם היית דפייס, זה מה שהעלינו מקודם כחשש, אם היה כזה דבר אותו פיוס, קלה אית למרתה. זה יהיה דבר ידוע. ואומר רשי, קלה אית למרתה, שהשכנים והשכנות שומעים תגר קטטה שבין איש לאשתו, וכאשר ישקוט את ריבם הכל, מרגישים. ואם קלה את לילה מילתה, אז אנשים, אם יעשו את החשבון שאמרנו מקודם, יבינו שהיא התגרשה אחר אותו פיוס, וממילא הוולד נוצר לא בזנות, אלא היא עדיין הייתה נשואה. הנושא שכתבנו בשוליים אמר לעשרה, כתבו גט לאשתי. הגמרא, יתמר אמר לעשרה, כתבו גט לאשתי. אמר רבי יוחנן, שניים משום עיידים, וכולם, כל שאר החותמים, משום תנאי. וריש לקיש אמר, כולם משום עדים. רשי, שורה רביעית, וכולם לא הכתים בו, אלא לביישה. כל שאר האנשים האלו, מעבר לשניים שחתמו בתור עדים, כל השאר חתמו כדי לבייש את האישה, לביישה ברבים. ותנאי גמור איתי בגד זד, לא להווה גיטה, אלא אם כן חותמים בו כולם. אנחנו חוזרים לגמרא, ומעוינים יופיעו כעת, ובמבנה בשוליים כתבנו שלבים כדי להבין מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש במאי עסקינן. הגמרא, היכי דמי, אי למה דלא אמר לאו כולכם, אותם עשרה אנשים, והתנן אמר לעשרה, כתבו גט לשתי, אחד כותב ושניים חותמים. וזה נגד גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש. הם אמרו שכולם חותמים, ופה רואים שלא כך, אלא דאמר להו כולכם. הוא אמר לאותם עשרה, כולכם תחתמו על הגט. מהי בינאו? מה ההבדל בין רבי יוחנן וריש לקיש, אחרי שבסופו של דבר כולם יחתמו? מה זה משנה אם אם המיתרה שמונה אנשים הם משום תנאי, או כולם משום עדים? איקה בינאו, פה אתם רואים הבלטה במשולש, בשוליים כתבנו הבדלים בין כולכם משום תנאי או משום עדים. אז אומר הגמרא, איקה בינאו, דחתום ביתרי בינאו ביומי, ואינך ואשר מכאן ועד עשרה ימים. וקודם שנתנו לה את הגט, חתמו כולם. מן דאמר, דיינו רבי יוחנן, משום תנאי, כשר. זה ששניים חתמו היום, ועוד היתרה, עוד שמונה אנשים חתמו כעבור עשרה ימים, גט כשר. ומן דאמר משום עדים, פסול. אנחנו נסתכל ברשי, ומן דאמר משום עדים פסול, דלא הווה עדות שלמה עד שיחתמו כולם. וכיוון דכולם לא חתמו ביום כתיבתו, הווה לי מוקדם. אז יש תאריך עשרה ימים קודם כשרות הגט. נחזור לגמרא. אי נמי, עוד הבדל בין ריש לקיש ורב יוחנן, כגון שנמצא אחד מהם קרוב או פסול. למען דאמר משום תנאי, כשר. אחרי ששניים כותבים, חותמים, שניים שאינם קרובים זה לזה, הם חותמים, אז יש לנו עדות גמורה. מה שהשאר חותמים משום תנאי, לא משנה אם נמצא בתוך האנשים האלו קרובים, שבדרך כלל קרובים הם פסולים לעדות, אבל אם זה לא משום עדות, אז כשר. למה דם משום עדים פסול. אנחנו נמשיך בגמרא. לפי המאן דאמר משום תנאי, אי חתום בתחילה קרוב או פסול, כלומר שניים הראשונים, בשניים הראשונים חתום קרוב, וכולן חתמו בו ביום. כך אומר רשי, אי חתים בתחילה הקרוב או פסול, בשניים הראשונים חתום הקרוב, וכולן חתמו בו ביום. ממשיך הגמרא, המקרה הזה אמרי לה כשר ואמרי לה פסול. אמרי לה כשר, תנאי הוא. אבל מה נגיד בכך שיש קרובים פה שחתמו בתחילה? אומר רשי, אמרי לה כשר, למד יום משום תנאי, דף אגב תאיכת ברשע קרוב או פסול, העדות תתקיים בראויים לעדות. והוא, הקרוב או פסול, יחשב בתנאי. ומסתם את הקשרים מינה לשם עדות. והקרוב, תנאי. והחידוש הוא פה, למרות שאותו קרוב או פסול לעדות היו בשניים הראשונים שחתמו. לא משנה, נגיד שהעדות שנדרשת בין השאר שחתמו. אנחנו נמשיך בגמרא. אמרי לפסול, שאם בין השניים הראשונים שחתמו נמצא קרוב או פסול, זה פוסל את הגט. למה? התעתי לחלופי בשטרות דאלמה. מאחר שהקרוב או הפסול היו מן הראשונים שחתמו, ואם נכשיר כאן, יגידו שוודאי הראשונים הם העדים, ויבואו להכשיר שאר שטרות קרוב או פסול, וזה בוודאי פסול. ממשיך הגמרא, ההוא דאמר להו לעשרה, כתבו גט לאשתי. רש"י מוסיף משהו מאוד חשוב פה, הוא אמר כולכם כתבו גט לאשתי. חתום ביתרי מיני וביומי ואינך מכאן ועד עשרה ימים. אז היה מקרה כזה שהאדם ציווה בפני עשרה אנשים שכולכם כתבו גט לאשתי. חתימה של שניים היה ביום, השאר מכאן ועד עשרה ימים. עתה לקמי דרבי שובה נביא אמר לי. אנחנו ממשיכים לדף י"ט. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. היינו רבי שמעון במשנה שאמר נכתב ביום ונכתב בלילה כשר. הגמרא שואלת, ואמר ריש לקיש, אנחנו ראינו את זה בסוף י"ח עמוד א', לא הכשיר רבי שמעון אלא לאלתר. החתימה של העדים היה מיד אחרי אותו יום של הכתיבה, אבל מכאן ועשרה ימים לא, וכאן דובר על כזה דבר, מכאן ועשרה ימים. אז איך אתה מכשיר? הגמרא עונה, דהי כרבי יוחנן סבירה לי, שטוען שלפי רבי שמעון גם מכאן ועשרה ימים קשה. שואת אם עברם רבי יוחנן שניים משום עדים וכולן משום תנאי, ונוסיף פה זה שמאחר שכן זה דבר שקשר אפילו לרבנן ולא רק עליבה דרבי שמעון. וכאן רבי יהושע בן לוי אומר שאנחנו סומכים על רבי שמעון. הגמרא עונה, בהי כריש לקיש סביר עלי, שמה? שכולם משום עדים. עד כאן שווינו להיום.